אנחנו עוד במאמר באמונת איתנו, כשהסגנון שלנו, כמובן אמרנו, אנחנו מבררים את הדור, את היחס לדור, את אמונת איתנו. איך אתה, הרב כותב באיגרת שע"ח, מופיע באורות התשובה, בכמה, באותרת אור עציון, זה בכריכה אפילו הופיע, שאולי זה אחד הדברים. אומר הרב, אם אדם בא לחדש חידושים בענייני התשובה בדור הזה, ואל דיברת קצב מגולה ורואה ישועה זרוחה לא יביט. זאת אומרת, אני מדבר תשובה, היית שם אותי לפני 400 שנה, שולף אותי מאיזה קהילה, פולין, ליטא, מרוקו, פרס, איפה שאתם רוצים, מביא אותי לפה, אותו סגנון, אותו דיבור, דבר תשובה. אז אומר הרב, אם אדם יבוא לחדש חידושים בענייני התשובה, ואל דיברת קצר הגאולה עבור הישועה הזוכה לא יביט, הוא לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. הוא יגיד דברי תורה, דברי תורה אמיתי, אבל זאת לא אמיתתה של תורת אמת. למה? מסביר הרב, כי כל דור מאיר בתכונתו. זאת אומרת, אם אתה בא לדבר באותו סגנון כמו של פעם, ואתה לא מבין איזה דור יש לנו פה, אז לא כיוונת, זה לא יהיה בול. זה באחד המעגלים החיצוניים של המושג דברי תורה. אבל זאת לא אמיתתה של תורת אמת. אז לכן אנחנו לומדים את אמונת איתנו לדעת איך אנחנו מתייחסים. אתה מסתכל על הדור הזה, איך הוא? דור פרוץ, דור כזה, דור חומרני, מה אתה אומר עליו? האם באמת הוא דור כזה או לא? וזה הרבה פעמים החילופי דברים של הרב קוק עם כמה גדולי ישראל שהיו באותה תקופה שלא הבינו למה הוא מתנהג בצורה שהוא התנהג ביחס שלו לאותם ציבורים. כן.
זה תלוי בכמות ואז אתה מקבל את האיכות. זה לא תלוי באיכות ואז אתה מקבל את הכמות.
כן, אבל אתה צריך לדעת עם מי יש לך עסק. למשל, אם אני עומד מולך כרגע ואני יודע שעסק עם ירמיהו הנביא, אז אני אדבר בצורה אחרת, מה שיש לי עסק עם, להבדיל, בן תמל את האור, אחמד, שהוא עניין לא נביא, שהוא במקום אחר. אתה מתסכים איתי שיש הבדל בהתייחסות. אז לכן, כנ"ל גם לגבי הדור שלנו. איזה דור אנחנו נמצאים? מה היפים של הדור הזה? אז זה אמונת איתנו. אז בפעמים הקודמות עברנו על, פחות או יותר על חלק א', וראינו שהמושג על פי הנביא יחזקאל, יחזקאל למדבב, שבתהליך הגאולה, קיבוץ הגלויות, הקדוש ברוך הוא מחליף את לב האבן ללב בשר. מה זה לב בשר? מסביר הרב בכמה מקומות שאלה שהרהרו תשובה ולא הופיעו את התשובה בפועל. ובהמשך ראינו ש אחד המפעילים של הדור הזה, אני לא רוצה לשמוע דברים מבחוץ לי. תן לי להגיע לזה מעצמי, או בשפת הסלנג החברותי, תן לי להתחבר לזה. זה לא, אני לא מתחבר לזה. כל מיני סגנונות שעניינם המשותף, לא שאני מסכים למושג התחברות, במובן הזה, עניינם, תן לי להגיע לזה מעצמי, אני אגיע. כן.
אני רוצה להגיד שמי שבא מלמעלה, הוא מגיע יותר טוב ממי שבא מלמטה עם העובדות ורוצה להגיע למעלה כשאין לו את הכלים המתאימים.
אני לא הייתי עושה את זה ככלל כקבוע, תלוי באיזה מצבים. נתקדם קצת. אז בואו עכשיו הגענו לבית. נהפוך דף. ואנחנו בזה. עכשיו עוד פעם, גם מי שלא היה בפעמים קודמות, אם משהו לא ברור, לא נראה, לא נכון, לא מסכימים, עכשיו בהצבעה, להקשות, לתרץ, להסביר או לחלוק. ב' החיוביות שבתחילת המרידה שבדור. ההערכה שלנו את גדלות נשמתו הפנימית של הדור אינה מתעלמת מהבעיות. זה לא שאנחנו אומרים, וואו, איזה דור נפלא הדור הזה, איזה יופי, גודל, עוצמה וכו', ואתה לא רואה את מה שקורה בפועל בתכלס, מה שנקרא, בהתנהגות היומיומית. רבנו טעם לא מניחים לצערנו הרב, וגם לא רשי. שבת קצת לצערנו הרב היא לא בגדרים ההלכתיים של שבת למהדרין, וכן על זה הדרך. בלי חס וחלילה קיטורגים על עם ישראל. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אפיון וגדלות של דור, זה לא מתוך התעלמות מאיך המצב בפועל, כן? אבל מצד שני, אנחנו לא מגיעים למצב שבו המצב בפועל גורם לנו אוטומטית להתייחס לדור הזה בצורה אחרת. אז עוד פעם, הערכה שלנו את גדלות נשמתו הפנימית של הדור אינה מתעלמת מן הבעיות, הקלקולים והפרצות, שנגדם יש למחות בכל תוקף. אנחנו צריכים לדעת שבאיזשהו מקום צריך לכאוב לנו שיהודי נוסע בשבת. אם אנחנו לא כואב לנו, אנחנו בבעיה. אז זה לא אומר שתזרוק עליו אבנים צעק שבס, אבל צריך להיות לנו אכפת שהשבת לא נשמרת בעם ישראל. צריך לכאוב לנו שלא כולם נוהגים על פי התורה. כמובן, זה לא אומר שעכשיו אתה בא ותופס כפייה דתית ומכריח את כולם להתנהג כך, אלא אתה צריך לדעת שמצד אחד אתה מסתכל על הגודל של הדור, מצד שני על הקלקולים והפרצות צריך למחות. אולם, קודם לכן, לפני שאתה בא למחות, יש לאהוב את הדור ולהאמין בו, להתבונן ולהכיר בגודלו, באופיו המיוחד המסתתר תחת הלבושים החיצוניים. ומתוך כך להובילם בשמחות וגיל, בלא שום דרך עצב וברוח עוז וגבורת רעם, במסילות קודש סלולות ומסוכלות. אני תמיד מביא את הדוגמה של הרב אבינר, הוא פעם הביא דוגמה שאנחנו לא צריכים להיות אנשים שופטים בתכלס. אז הוא נתן דוגמה לשתי תלמידים בכיתה. תלמיד אחד, הוא היה קשה תפיסה. יש קורה, לפעמים אדם קשה לו להבין, צריך להסביר לו כמה פעמים, ולאט לאט, כל אחד בסגנון שלו. לעומתו, יש מישהו בכיתה, בחור מבריק. אתה עוד מתחיל לדבר, הוא כבר קולט מה אתה הולך להגיד, הוא כבר מבין את העניין, בתנאי שהוא מקשיב לך. אבל מה שקרה באותה כיתה, הבחור שקשה את תפיסה, לא היה מצליח להבין. והבחור המבריק הוא הגאון, השתעמם בכיתה ולא הקשיב למורה. עשה תשבצים, עשה חצים, עשה מטוסים, לא הקשיב למורה. המורה נתנה מבחן, במבחן קיבלו ארבע, שתיהם. אז האם אותה המורה תתייחס לארבע אותו דבר? אמרתי, לא מעניין, אתה קיבלת ארבע, אתה ארבע, אתם אותו דבר. אלא מה? המורה שהיא גם מחנכת, היא תגיד לעצמה, בואו נבין למה זה קיבל ארבע. זה קיבל ארבע, כי הוא לא מבין. מה אני אעשה לו? תן לו שהוא עזר, תקבו. נביא לו איזה מישהי סייעית, שתסייע לו בתגבור או מישהו אחרי הצהריים, לא משנה מי. ולבחור המבריק, מה שאני אעשה, אני אקפיץ אותו כיתה. הוא צריך להיות בכיתה אחרת לגמרי, ששם הוא לא ישתעמם. זאת אומרת, מה שחשוב תמיד בהתייחסות, זה לא התכלס, אלא מה נקודת המוצא בהתייחסות שלי. זה משפט מפתח. עכשיו, האם אני אוהב את הדור, ואז ממילא, זה הרבה נפקמינות, הרבה השלכות ליחס אם אני אוהב את הדור או אני בוחל בדור הזה ואוהב בו דור קטן. אם אני אוהב את הדור, ממילא סגנון הדיבור שלי, תוכן הדיבור שלי אפילו, ישתנה מקצה לקצה אם אני הפוך, לא אוהב את הדור. אז אתם איתי? אז זה מה שאומר הרב. פחות, אני חושב. דורנו שהוא דור נפלא, אשר רוחו הוא נשגב גדול ואדיר, אומנם אין לו עדיין בפועל מאומה, אבל מלא הוא כוח הלומים, ובלשת חייו יש מקום לאור הצדק הכללי, שהוא הסגולה הישראלית יותר פנימית ועליונה, להיות מאיר ומופיע. דור כזה יש קשיים גדולים להדריכו. צריך חוכמה מיוחדת לדעת איך לעורר אותו, איך להביאו להתוודעות עצמית, לעמידה על אופיו, עד שכל המחזיקים באותן המחשבות שברוח הכללי ובכל קנייניו, ימצאו את עצמם ממילא שהם עומדים שקועים ומשורשים וחיים בחיי אלוקים. זאת אומרת, שתי סיפורים אני אספר. סיפור אחד שהוא כבר, יש פה פרצופים חדשים אפשר לספר אותו עוד פעם, אבל אני פה אספר אותו כדי לחדד את המקרה. הסיפור שיום אחד הלכתי ברחוב, ראיתי לפניי, הלכו איתי באותו קצב שני אברכים, אחד מספר לשני סיפור. אומר לו על חבר שלישי שלהם, שהוא גר באחת השכונות פה בירושלים, והוא בא בליל שבת הביתה. ושכן הפעיל מוזיקה מזרחית בפול ווליום. בליל שבת, שאתה בא מהתפילה. אז זה יצבן אותו. מה פתאום הוא עושה? ככה אמר, אני אחזיר לו קונטרה. לקח סידור, הוציא את הראש שלו מחוץ לחלון, והתחיל לצעוק שיר השירים. כדי... מלחמת חורמה כנגד המוזיקה המזרחית בפול ווליום, בליל שבת, אני אראה לו מה זה. אחרי כמה שניות, המוזיקה קפתה. המשיך עוד להגיד שיר השירים, אחרי שהוא סיים, אומר לאשתו, בואי נגיד קידוש, נעשה קידוש. איך שהוא בא לעשות קידוש, הוא שומע את עצמו, אומר שיר השירים. השכן הזה, לא פחות ולא יותר, קיבל את המוזיקה, אבל הקליט אותו אומר שיר השירים, ואחרי שהוא סיים, הוא השמיע לו אותו אומר שיר השירים. אתה תיכנס לי ראש בראש, אני אראה לך מה זה. אני אהיה יותר חכם ממך. אני אראה לך אותך מחלל שבת, בפרסיה אפילו. לא, זה לא, בדיוק זה לא נכונים, אבל לצורך הבדיחה אני אומר את זה. אתה תגיד שיר השירים בפול ווליום. לעיני כל ישראל. לא, זה לא הולך, השיטות האלה לא הולכות. תעשה איתי דווקא, אני צריך דווקא. לעומתו, סיפור אחר, סיפר, שמעתי את הרב אפי פרץ, לפני 25 שנים אולי, זה היה, הוא סיפר, הוא היה, הוא מפקד, הוא טייס, טייס מסוקים, יום אחד הקפיצו אותם לפעילות בשבת, ויש שם, בדרך כלל בסיסים צבאיים, בנויים ככה שיש את המגורים, יש את הטייסת. זה מרחקים גדולים. הטייסת היא לא ליד המגורים. היא באותו בסיס באופן כללי, אבל זה לא ליד. אז הקפיצו אותם לפעילות, אז הם נסעו מהבסיס לטייסת, ומהטייסת עשו את הפעילות שהם צריכים לעשות, פעילות צבאית. כשגרו את הפעילות, חזרו לטייסת. הוא הגיע לטייסת. עכשיו, מפה ועלה, אז כבר לא פיקוח נפש. אז הוא נשאר בטייסת. היה שם אוכל, שם הכל. הוא יכול להסתדר שם, אין לו בעיה. אז כל הטייסים האחרים, כל אנשי הצוות, חזרו למגורים. והוא נשאר. ואותו מפקד טייסת, בחור מאחד הקיבוצים של השומר הצעיר, אומר לו, מה קורה? בוא, הוא אומר, לא, אני נשאר פה. אומר, אבל, כאילו, טסת עכשיו, נסעת. שבת אותרה, מה שנקרא בשפתנו. הוא לא אמר לו את זה ככה, אבל אמר לו, נסעת, בוא. הוא הסביר לו, אמר, תשמע, מה שהיה עד עכשיו, היה פיקוח הנפש, פעילות מבצעית. אני עשיתי, אתה יכול לעשות את הפעילות, אין בעיה. נגמרה הפעילות, חזרתי לקום מבטחים, לטייסת, יש פה אוכל, יש פה הכל. אני נשאר פה, אני עד סוף השבת, אני אחזור למגורים. חושב הפקד טייסת, כמה שניות ככה, מסתכל עליו, הוא אומר, אתה יודע מה, אם ככה אני נשאר איתך. כאילו, אני לא כופה עליך כלום, לא כפיתי עליך כלום. אבל ברגע שהדברים עצמם, הם באים ממקום כזה, שאתה, הם מוסברים, אתה לא חייב לקבל את דבריי, אבל תבין את ההיגיון שבדבריי. מה שטסתי זה היה פיקוח נפש. עכשיו אני לא בפיקוח נפש, אני בבסיס. עכשיו זה בסדר, אין בעיה. אז אתה רואה איך דברים כאלה דווקא פועלים בכיוון החיובי. בלי כפייה. ככל שאתה בא, זה בא ממקום בריא ואוהב, ולא בא להתנקר ולא למחות במחאה שלילית, הדברים יכולים להישמע. זה דוגמאות, יש הרבה דוגמאות כאלה, שזיברנו אותם עליהם פעם, וברוך השם הם... הולכים, ובטח כל אחד יש לו גם דוגמאות. מתוך הגישה הנכונה והאמונה, ממילא ימצאו גם דרכי ההסברה וההוראה. כשהגישה שלך היא גישה חיובית, היא גישה אוהבת, היא גישה לא מתנשאת קודם כל, היא באה במקום של ענווה, ולא זלזול חס וחלילה בכלום, אז הדברים ישמעו. סיפרתי לכם איך הרב אלישע וישליצקי, סיפר, הוא תמיד כשהוא מספר סיפורים, אני אומר לך את זה שהוא לא ישמע, אבל לא... כשהוא מספר סיפורים על אדם שלישי זה על עצמו, הוא לא כמוני מדבר על עצמי. יש לו את הענבה יותר גדולה. אז הוא מספר תמיד, אבל זה סיפור שאני יודע שזה עליו. הוא יום אחד היה בטירונות, בצבא, ו... והם היו פה בירושלים, בצדת ירושלים, במסגרת טירונים. והיו צריכים לצאת לאפטר, במסגרת הזה. טוב, הממם אוסף את כל המחלקה, ואומר, טוב, אתם יוצאים לאפטר מעכשיו, עד שעה מסוימת או עד מחר בבוקר, לא משנה עד מתי. אבל לפני שאתם יוצאים, היום בבוקר אני אמרתי לאחד החיילים שהוא לא יוצא לאפטר. אני לא זוכר מי זה היה בחור. תגידו לי מי הבחור. אף אחד לא זז. אומר הממם, טוב, אף אחד לא יוצא לאפטר. כללים ידועים בצבא, אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. אין פה מחנכים לכלל. אתה לא מודה, אז כל המחלקה נענשת, לא יוצאת. מצביע אחד הקיבוצניקים במחלקה, ואומר לממם, המפקד, אפשר לתת לנו 5 דקות להיות עם עצמנו פה, ובעוד 5 דקות תחזור, אנחנו נעש... אבל בסדר. הולך הממם, ניגש, הקיבוץ כזה לטירון שנקרא הרב אלישע וישליצקי, אז הוא היה אלישע וישליצקי, ואומר לו, תגיד לי, אני יכול להגיד לממם מי זה הבן אדם? כי אני יודע מי זה הבן אדם שהוא ריתק. אז הוא אומר, רב אלישע, אני לא מבין למה אתה בא אליי. יש לך פה מחלקה שלמה, למה דווקא אליי אתה בא? אז אומר לך למה. שבוע שעבר היינו במסלול מכשולים, בבסיס. מכירים, מכשולים, מעבר, קיר וכל ה... אתם מכירים, לא? בין היינו בצבא. אם לא, למשל, יש מסלולים מכשולים שעוברים. והמחלקה עומדת, וכל אחד עושה את המסלול. בשלב מסוים, אחד החיילים, בחור בשפה פשוטה, מלא, דהיינו שמן גדול, עם כל הציוד הצבאי שלו, עושה את המסלול ורץ לכיוון הקיר. קיר שעוברים, אני אתם בעיטה ואתה עובר קיר. עכשיו, כולם רואים את התרחיש שהולך לקרות. זה בחור שהוא כבד משקל, מבנה גוף גדול, והולך עכשיו לכיוון הקיר לרוץ. אתה כבר רואה את התרחיש מה הולך להיות, כבר כולם מתחילים את החיוך על השפתיים, ואשר שמחתי בא לי מה שנקרא בשפת חס וחלילה, אבל מה שציפית שיקרה קרה. הבחור בא לקיר, שם את הביתה בקיר, אף אחורה ונפל כל כולו, עם כל כובד משקלו, כל המחלקה מתגלגלת מצחוק. אומר הקיבוצניק לרב אלישע, אתה לא צחקת. אתה לא צחקת. אותך צריך לשאול שאלות כאלה. רואים שאדם הוא ערכי. רואים שאדם הוא לא מזלזל. בנפול אויבך אל תשמח, קל וחומר בנפול אדם. ואני אומר לכם את זה משפט מאוד חריף, מאוד חורה לי. זה בעקבות השיחות. גם אני הייתי פעם כזה, היום אני פחות. לא שאני זה. כשלמלצר נופלות צלחות, או למלצרית, באמצע חתונה, כולם צועקים, מזל טוב, וזה. הבן אדם נבוך כל כולו, לא יודע איפה לקבור את עצמו כדי זה. מה אתה שמח? רוץ תעזור לו. אבל אנחנו כאלה. את האמת, גם אני כזה, לא שאני בא ממקום מתנשא. הבן אדם מסכן מלצר, השבוע הזה הייתי בחתונה כזאת. מסכנה מלצרית, ושמים שם צלחות, כל צלחת זה 8 טון, לא יודע למה מביאים כאלה, בשביל הסטייל אולי. 8 טון, והיא צריכה לאסוף את הצלחות מאיזה שולחן של איזה, ועוד כמה שחום, נפלו לה צלחות, מה זה? עכשיו, כולם צועקים מזל טוב, והיא בוכה מסכנה, ואתה שמח, בנפול...
זה חודם, בבוכה
לפעמים. בסדר, אבל אפשר גם...
מזל טוב, זה כאילו, לא, אל תדאגי, יהיה בסדר.
ככה אתה מפרשם את זה.
בתוך חמי אנוכי יושבת, את האמת. אני אגיד את המזל טוב, כי אני מבסוט מזה. אני מדבר על עצמי, אתה צדיק, מה אני אצריך? רוב הציבור שם, שמח משהו בזה. אבל זה לא טקס, זה לא קטע שמח. או לצורך העניין, אתה מביא את הבדיחה הזאת שמישהו מחליק על בננה. וכולם צוחקים. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו באיזשהו מקום את השמחה באיזה משהו מסוים שקורה לשני. אבל אם אנחנו הגונים ומוסריים וישרים, ההפך. אנחנו צריכים אנשים כאלה שמיד רצים נותנים כתף למצבים האלה. מתוך אחריות. מתוך אכפתיות. ואני רואה, אני עוד פעם, אני לא מתווכח למה עושים את זה אנשים. לי נראה, אני מדבר על עצמי, שהרבה פעמים כשהייתי צועק מזל טוב, זה כן, מזל טוב, כולם, עם חיוך כזה. לא נובע משיתוף, ובדרך כלל לא רץ לעזור למלצרית או למלצר שנפל לו על זה. זה דוגמה, המלצר זה מלצרית, זה כל אחד. זה גם פה ברחוב שאתה הולך וקורה משהו. כמה אנחנו אכפת לנו מהדבר הזה? כמה אנחנו באים ממקום לא מתנשא ולא מזלזל, אלא מכבד. ממילא היחס משתנה.
אותי בקיבוץ לימדו שאם אני נוסע עם אוטו או טרקטור אחורה ושומע בור, לתת גז. אחרת אין ביטוח.
אתה אומר, אי כבר, לפחות שיערס עד הסוף. בכל מקרה שיש דמי השתתפות בביטוח, אז בוא נערוס. טוב, זה בשביל הבדיחה. טוב לבדיחות. אתכם הוא פה עושה לנו קצת פעם מצב רוח ידיעה. אז אני חוזר על המנטרה הזאת. זה מתחיל ביחס הנפשי. ברגע שיש לך יחס נפשי, איך אמר לי פעם, סיפר חבר שלי, היה פה יהודי צדיק, תאמינו לי, הפסדתם. רמי זכה. יהודי, רב יאיר אוריאל, למד במכון. למד ממש. היה מלמד פה מכון. אמר, צדיק, אין הגדרה אחרת. ופגשנו הרבה צדיקים, וברוך השם, עמי כולם צדיקים, אבל כמה שאתם צדיק, הוא מעל כולם. ואת עלית על כולנה. אז סיפר לי חבר מהמכון, שלמד איתו יום אחד. הוא אומר, אני יושב איתו, ולומד איתו משהו, ותוך כדי לימוד, אנחנו נושלנו שלנו מסטנדר, עם פנים באזימות. ההסתכלות היא זהה לאותו כיוון. לא אחד מול השני, אלא אחד, שתי מספרים, שתי סטנדרים. ולומדים, ותוך כדי לימוד, הוא מתחיל לספר לו את הבעיות שלי. צרות וזה. אז אני אומר, במאמר מוסגר, אם הוא היה מספר את הצרות שלו, אז בתור חבר, אני ישר עובר לפתרון. תשמע, אולי כדאי, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. תשמע, פה לא היית בסדר, פה זה. כמו שאנשים נורמלים. שבאמת אכפת לי מהחבר. אבל תראו מה האדם שאכפת לו, ושהוא אדם גדול, מה עושה. הוא אומר, אני אגב, מביט ככה ימינה, אני רואה את הרב בוכה. בוכה. הוא אמר, זה עודד אותי כל כך, כי הוא הזדהה עם הכאב שלי. אני, במקרה שלי, אם הייתי, לא הייתי מזדהה עם הכאב שלו, הייתי אותו לרצות של אדם עם ניסיון, אדם חכם, אדם שיחזיק מעצמו. הרב הזדהה איתו עם הכאב שלו. עצם ההזדהות עם האדם ומה שכואב לו, ממילא זה עוזר. זה מעודד, שאדם מבין אותך. ולא בא לך במקום מתנשא, אני לימוד הניסיון, אני החכם באדם, אני אגיד לך מה עושים ואיך יוצאים מהפלונטר הזה. עזוב, קודם כל, אמו אנוכי בצרה. לכן אני מאוד מעריך בדברים עצמם, כדי שנבין במצבים האלה, מה שחשוב זה היחס הנפשי, קודם כל. שאתה לא מזלזל באדם, לא מזלזל בדור, לא מתנשא על הדור, בפרטים עצמם, אלא אתה בא ממקום שאתה אוהב את הדור, רוצה את טובת הדור, ואכפת לך מהדור. ויכול להיות שמצבים מסוימים, ההתנהגות שלך תהיה שונה. חוץ שפעם תתנהג כך, פעם תתנהג כך, אבל זה בא ממקום אוהב. היו פעם חברים שאמרו לי, ואני צטטתי, יש לי חולשה מדי פעם, אבל ככה חריף בלשון לפעמים, אז הרבה אומר לי, תשמע, אם לא הייתי אוהב אותך, הייתי הורג אותך. להגיד מישהו פעם את האמת בפנים, כמובן, לא בהלבנת פנים, לא בזה, אלא בארבע עיניים. ואני ככה יושב איתם ומדבר איתם. אבל אתה רואה שהדברים, כשהם באים מקום אוהב, אפילו אם חריפים, הם יכולים להתקבל. אבל אם אני בא לאדם שחס וחלילה שבינינו שנאה, אין בינינו סימפתיה כל כך, ואני אגיד משהו שטיפה הוא אפילו התכוונתי לטוב, ממילא זה יכול לעשות מתח ומריבות ומלחמות. לכן מאוד חשוב מה נקודת המוצא. לכן זה מה שהרב אומר. מתוך הגישה הנכונה והאמונה, אם מצאו גם דרכי הסברה והוראה, זה שלב ב', שלב א', זה קודם כל היחס. שלב ב', מה תגיד? ואיך תגיד זה שלב ב'. לב בשר, אם כן, הוא תכונה מיוחדת. אין כאן עדיין קבלת עול מלכות שמיים, יש שם דפים. אין כאן עדיין קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, אולם בתוכיותה של כנסת ישראל, בתוכיות הנשמות, מאיר אור הגאולה במדרגה עליונה מאוד, כפי שעתיד להתגלות, וכל השלבים העוברים הם רק הכנה והכשרה להתגלותו. אולם כיוון שגדולה זו היא פנימית נשמתית, מרגישה היא ניגוד לתורה הנלמדת מן החוץ, מרב או מחברותה, מדיבוק חברי ופלפול תלמידים, ודורשת היא נביאה פנימית דווקא. אתה שומע הרבה פעמים, אני מדבר, כל בני משפחה שלי, הם אומרים לי, תן לי, אני אגיע לזה. אל תנחית עליי. הם לא אומרים את המילה תנחית, אבל זה המסר. והתנהגות שאתה בא, אתה... תן לי, אני אגיע לזה. והדור הוא כזה. פה ושם יש פרטים חריגים שזה, אבל בסך הכל הדור כללי, אתה תכפה עליי, אני אעשה לך ההפך. מה? זה דור שבכלל לא, הוא רוצה להגיע דברים מעצמם. אנחנו רואים במובן של אמונה, במובן של הדברים עצמם. אתה רואה את זה בפוליטיקה הרבה פעמים. אתה לא מבין איך, כמה מפלגה, 15 מנדטים, אתה לא מבין מה... הדור, הוא רוצה חידושים, הוא רוצה דברים, נמאס לו מכל האנשים שמנחיתים עליו כל מיני דברים, אז הוא מחפש החידושים, בטעויות, הרבה פעמים. בוא, אני כאן מדבר דווקא על תחום הקיום מצוות והאמונה. אתה תכפה עליי, במשל של אותו, לא היית פה בשיר השירים, היית פה בשיר השירים? טוב, בזמור לספר לך את הסיפור. אתה תכפה עליי, אני אקליט אותך ביום שבת, אומר שיר השירים, וגם ישמיע אותך, וגם לציבור מסביב, אומר שיר השירים, בטעמים, אם אתה רוצה. לא תעשה לי את זה. אתה תכפה, עשה כאפר. אם היית בא אליי ועושה את זה אחרת, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, לא יודע. גם אם אתה בדופק לבדל ואומר לי, תשמע, תוריד את הווליום, אולי לא. אולי לא הייתי מקשיב לך גם. כן. מה? מה? להגיד לו חמוד, ודאי שלא. יום ראשון, להגיד לו, תשמע, מוזיקה הפריעה לי. אולי פעם הבא אפשר לא להקליט, אולי לא בשבת אונליין. אתה... היה פעם. היה לי מקרה. מקרה פעם. הגעתי... זה גם היה מקרה מאוד מוזר. אני הולך... באתי בשבת בבוקר למכון, לתפילה. אני לא נכנס, תראה, אני לא פוסק. אני לא נכנס לפרטים ההלכתיים, מותר, אסור. אנחנו, האידאית, באמת אני לא פוסק, אני לא רב ולא פוסק. אז ככה שלא, לא זה. זה שאני צריך לבנים מה עושים למה יעשה. אנחנו גם על הרעיון. ראית שהכפייה שעשית לו, בזה שצעקת לו שיר השירים, היא לא הועילה ועשתה יותר גרוע. ראית. וזו דוגמה, יש הרבה דוגמאות כאלה. יום אחד אני מגיע פה שבת בבוקר לתפילה במכון. אני ככה, מדי פעם, בבניין זה הבניין הישן, לא פה, אז המקום היה יותר קטן. אז אתה שולט בעניינים יותר. אתה קולט הרי בן אדם שהוא מסתכל, כולם עומדים, הוא עומד. כולם יושבים, הוא יושב. והכיפה היא לא יושבת טבעית על הראש כזאת, כיפת עיריית ירושלים. אז באתי, התיישבתי לידו, אני רואה שהסידור לא במקום. אתה מבין שבן אדם לא בעניינים. אז פתחתי לו איפה שהתפילה נמצאת, והצבעתי לו כל פעם איפה נמצאים בסדר התפילה. סוף התפילה, אני אומר, אתה רוצה לבוא לאכול אצלי בבית? הוא אומר לי, כן. טוב, כן, כן. אנחנו יוצאים פה, הוא ואני, אני עם תלית על הזה, ולא גרתי פה, גרתי בימין אבות. זה עוד שתי רחובות מפה. אנחנו הולכים פה. אני מגיע לאזור הקיוסק, אז לא היה כיכר, של הפלאפל. הבן אדם מוציא סיגריה, שם בפה, ומדליק. עכשיו, אני... ככה נעתקה נשמתי, מה עושים? הזמנתי אותו אליי הביתה. עכשיו אדם, לא, לא אמר לי, אני יכול לעשן, לא, שום. אמרתי קודם, אין לי אנשים מטרים, אבל פה אין שום מטרה, שום דבר, בום! שם לך בראש, מוציא סיגריה, מליק. טוב, אני הולך, שנינו בתנועה כמובן הולכים, אני עם טלית, והוא עם סיגריה, והולכים ביחד. ואני... שותה, כי לא יודע מה לעשות. כמו שאתה אומר, אסור לי להגיד לו לחבות, אבל מצד שני, מה אני עושה?
הוא יודע מה
אנחנו מתקדמים הוצאת, באים מולנו איזה שני אברכים, התחילו לצעוק עליי. אתה לא מתבייש, מה אתה הולך איתו? עכשיו, מה אני, מה תסביר להם? מה תגיד להם? הוא איתי ביחד, אבל צעקו עליי, לא עליו. תפיל.
מה הבעיה ללכת איתו?
אל תקשה קושיות, בפסח תוסיף עוד קושי אחד. לא מקשיב על מצבים כאלה. להם היה נבוא, כאילו, מה אני שותף לזה שהוא מחלל שבת? לא משנה, עזוב, זאת לא הקושי, אני אתן את זה כדוגמה. סיפור אמיתי, לא חבר, זה לא המצאה, בדידי עבדה עובדה. אז הוא... ואז ככה, הם צועקים עליו וממשיכים ללכת, ואנחנו ממשיכים ללכת בתנועה. אז הוא אומר לי, טוב מאוד, שיצעקו. אמרתי לו, אז אמרתי, פתאום, אמרתי, רגע, מה? צועקים עליי, לא עליך, מה? אמרתי, תשמע. אני קיבוצניק, החלטתי לשמור שבת, לא הולך לי. אמרתי, אני אבוא לירושלים, אני אדליק סיגריה, יצעקו, אני אפסיק לעשן. אמרתי, מה, לא יצעקו, לא צעקו עליך אפל, מה אני אשם? טוב, לא משנה. אתה רואה שאנשים רוצים להגיע לעצמם, תן לי בקצב שלי, בסגנון שלי, על פי השיגונות שלי. זה אני עושה את זה. ובלי... יש עוד... אני יכול לספר לכם הרבה סיפורים בכיוון הזה, שהם מבטאים, אדם רוצה להגיע לדברים, תן לי. הרי הבדיחה הידועה של הישראלים, שכתוב צבע טרי, כולם עושים ככה. לא? את האמת, לא? תכף, תלמד עליהם זכות, תלמד עליהם זכות. הם רוצים להגיד שצבע טרי. הרי כתוב סכנה בונים או זהירות מוקשים, הגדר לא נמצאת על המוקשים. היא נמצאת כמה... למה דוח הישראלי עובר את הגדר להיות אם יש מוקשים או אין. זה ככה, אני רוצה להתנסות, תן לי להתנסות בזה, והתנסיתי, אז אני אגיד לך אם כן או לא. משל למה הדבר, רגע, משל למה הדבר דומה? חייב איזה בדיחה, ריבי, אתה לא, שתקת יותר מדי. שאלו פעם בתיאוריה, שאתה רואה שני פנסים ממול, איך אתה יודע אם זה מסעית או שתי אופנועים? אז הבדיחה הידועה, אתה עובר באמצע. אם עברת, שתי אופנועים. אם לא עברת, מסעין. כן.
ידיד חבקוק קוראים לו, שיהיה בריא 980.
אצלכם כולם נביאים, אני מבין. ירמיהו, חבקוק, חגי, זכריה, מלאכי, ישעיהו, ירמיהו. כן.
אני בבית אמוני יצאתי ולא משום מקום אחר וזכיתי.
כן, אבל בואו נעשה...
תחת, הצמצום. הבן אדם עשה עם אוטו עם אנשים. זה היה קומנדקר בצבא, היה לו רישיון והכל,
טוב, מודה ועוזב יוחד. אז בואו נתקדם הלאה. לב בשר. לב בשר, אם כן, הוא תכונה מיוחדת. אין כאן עדיין קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות, אולם בתוכיותה של כנסת ישראל, בתוכיות הנשמות, מאיר אור הגאולה, במדרגה עליונה מאוד. זו נקודה פנימית שהיא מופיעה ברב בפסקה מאוד מרכזית. ממנה יוצאים ואליה חוזרים ברגע שמנתחים את כל התהליך. הרב מנתח לנו איך סדר הגאולה בדור הזה. אומר הרב, אופיה של הגאולה, אתם רואים? בלב, לב, עמוד עין תת, פסקה למד בית, עמוד עין תת, באות התחייה. לב הספר, לב, זה הלב. אופיה של הגאולה, הבא לפנינו. שראשית צעדיה עניינו חשי ומרגישים, איפה הופיעה של הגאולה? ובתוכיותה של כנסת ישראל. זהו תהליך פנימי. עכשיו הפירוט. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה, אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה, שהיא כל יסוד תקומתה. זאת אומרת, התהליך הוא תהליך פנימי. הוא לא תהליך חיצוני. אתה לא רואה בחוץ כלום. משל, למה הדבר דומה? אני תמיד בשם הרב טאו שמעתי פעם את המשל הזה, שהוא משל מבטא את זה. משחקים, הרבה פעמים משחקים, דומם צומע חי, כן? וגם מדבר, לפעמים. יש משחק כזה. עכשיו אני שואל אתכם, אני לוקח עכשיו ביצה ושם אותה. באיזה קריטריון אנחנו נעמיד את הביצה? לכאורה, דומם. לא זזה. היא ביצה. נכון? חי זה משהו שהוא בתנועה. דומם זה דומם, ומדבר משהו פקה פקה. אז בקריטריונים של ביצה, מבנה סידני, אליפטי, שנקרא ביצה. נכון? אבל מה קורה בפנים? מה קורה בפנים?
כוחות... איש מת ומדבר?
מה?
איש מת ומדבר? או תינוק שלא יכול לדבר.
לא, אבל
הוא דו... פוטנציאל.
כן.
בביצה יש לה פוטנציאל שם.
אבל, אז מה, במשחק הזה מה אתה שם לביצה?
שאלה
הולכים אחרי הפוטנציאל. במשחק אתה פוטנציאל, תפסיד במשחק הזה. לא שחקו אותך אף אחד, תפלסף איתם על המשחק. אנחנו מדברים משחק. אלא מה? המשחק מבטא איזה משהו מסוים. הוא מבטא שאנחנו מתייחסים לביצה, לא על פי הפוטנציאל, על פי מה שאני רואה. אני רואה חומר סידני, נמצא לבן, קצת קשיח, קצת טיפה, והוא נמצא, ולא זז. אבל בתוכו, מתרקמים חיים. עד מתי? עד שקלימרו יוצא עם הראש קליפה על הראש שלו. וצועק ציף 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 ציף. זאת אומרת, התהליכים הם תהליכים פנימיים. בבוא הזמן, הם יד... הם... אני רואה שקר לכם, אני מכבד המסגר, השני שעורד. זה לבש קפוצ'ון, זה לבש... בבוא הזמן, הביצה תיבקע, ומתוכה יופיעו חיים שהם היו בפנים והתרקמו. ולאט לאט 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 נוצרו שם חיים, שבחוץ לא ראית כלום. לכן אומר הרב, אופייה של הגאולה הבאה לפנינו היא בתוכיותה של כנסת ישראל. שם כנסת ישראל מתחילה לבנות מהלכים של גאולה, שאתה לא רואה אותם בחוץ. תכף נראה מה הוא יגיד בחוץ, מה אתה רואה בחוץ. אז בואו נתחיל עוד פעם מההתחלה ונמשיך את ההמשך גם. אופייה של הגאולה הבאה לפנינו, שאת ראשית צעדיה עניינו חשים ומרגישים. במה הוא אופייה? הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה. בכל כוחותיה, כל הכוחות שלה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה. אינה מכרת עדיין את עומק האישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. אין לה קשר עם אלוקים כביכול. אין לה ציונות חלק בדת ישראל. קונגרס השני של הציונות, ככה הייתה הכרזה. עזוב אותך, מה לנו ולדת? זה לא זה. אנחנו באים, אנו באנו עצה, לבנות ולבנות בה. ציונות מדינית, חומרית, בלי שום דבר, בלי יומרות. אינה לארץ... ולשמיים עדנה לא תביט. אנחנו רוצים לחרוש מחרשה, איפה שמגיע מחרשה שם הגבול, נייבש ביצות, נהיה חלוצים, נעשה הכל, נעבוד קשה. זה ענייננו. אל דבר איתי עכשיו שום דבר. לא... אמרתי לכם לפני בחור במכון מאיר, בעל תשובה, מאחד הקיבוצים בדרום, הסבתא שלו, והוא סיפר לי, הבחור סיפר לי. סבתא שלו, היום יש מושג כזה, בגלל שהרבה קיבוצים אין להם, במיוחד שהם קצת רחוקים, אין להם מספיק תושבים, אז הם עושים הרחבה. בונים בתים ומביאים תושבים מערים שיגור שם, ואז יש מוסדות החינוך לתפקד. יש גני ילדים, יש הכל. הרבה קיבוצים עושים את זה. יש לי אחיינית שגרה באחד הקיבוצים, השומר הצעיר. היא לא חוות קיבוץ, לא כלום, היא גרה שם. עובדת, הוא עובד, איזה, הם שכרו שם בית, ו... אבל החינוך הוא בקיבוץ. כל החינוך. אז בקיבוץ הזה עשו הרחבה, ולמרבה הפלא, החבר'ה שבהרחבה הם חבר'ה מסורתיים, והחליטו לעשות בית כנסת. בית כנסת. רוצים להקים בית כנסת, שיהיה מקום להתפלל. בכיפור, בכל, לא, בחילונים. אז ככה הוא מספר לי, הסבתא שלי, מה? על גופתי המתה, יהיה פה בית כנסת. הקיבוץ הזה קם, שלא יהיה פה בית כנסת, ככה הוא קם. אחר, היא לא יודעת שהנכד שלה מתחיל לחזור בתשובה. זה לא מספר לה. למה היא בטוח חוטפת... צ'וק חייה, היא חוטפת צ'וק חייה. אבל לענייננו, הייתה פה אידיאולוגיה, אין, לא יהיה, אתה לא מכניס לפה. היו תקופות שבקיבוצים, הרב לא נכנס לקיבוץ. את החופות עשו בחוץ, באידיאולוגיה. היה... לא יהיה. אנחנו דתיים לא נכנסים לפה. היה קיבוצים, נחפש הרבה סיפורים על קיבוצים, כי זה, שם זה לכאורה היה חוד החיים של החברה בזה. אחד חזר בתשובה עם אחד הקיבוצים, ממש ריבצו לו מכות. עד שלאט לאט, ברוך השם היום, היחסים טובים שם. ומשם הילדים בקיבוץ. זה לא, לא היו מוכנים לקבל, אין דבר כזה. מקבלים הכל, רק חוץ מדתיים. אז הכל הוא, בלי שום קשר לדעת עכשיו, אנחנו מכירים. עינה לארץ ולשמיים עדיין לא תביט. היא עינה שווה עדיין אל אישה הראשון. בפועל, היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה. אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מבוררת, אבל הכל הוא אור השם וכבודו. אבל לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. אחת הטענות של הערבים הרבה פעמים אומרים, הציונות היא לא דתית. הקימו פה מדינה לא דתית, צריך להילחם בה. אם אני מהדתית, הייתי מבינה, זה ארץ הקודש, אבל פה אין לכם קודש. לא היא ולא העולם מכיר זה בבליטה. שם שמיים לא שגור בפיה. אומץ וגבורה רודפת היא, אבל באמת הכל קודש ואלוקי הוא. רק ביגמר התוכן, בעלות האומה למרום מצבה, אז יוכל אור אלוקי נקרא בשם מפורש להיגלות. יגלה ויראה שכל מה שהאיר, כל מה שיאיר, כל שחי, כל שחיה בה, הכל אור אלוקי עולם, אלוקי ישראל הוא. וכו' וכו' וכו'. הוא כותב שמצב גאולה הזה הוא יסוד החזון של הרזים, וכו' זה על פי הקבלה הכל. אמרתי לכם שמה שכתוב בתיקוני הזוהר, כתוב בתיקוני זוהר מפורש, ראיתי איזה פעם כתוב באפטר אלי, צילמתי פעם את המקור הזה, כתוב, איך קוראים למחור שנולד פה בארץ? צבר. מה מאפיין את הצבר? קוצים בחוץ, בפנים מתוק. אז בתיקוני זוהר כתוב שדור של קביטה דמשיכה, יהיה טוב בפנים ורע בחוץ. כתוב, זוהר מפורש. זאת אומרת, הסבלסים והצברים כיוונו לזוהר. זה לזה תורה הכל. בלי שום קשר, הם לא ידעו את שכתוב בזה בזוהר. אבל זה זוהר, זה קבלה. אנחנו סתם, גם כי אנחנו הצברים, כובע טמבל וסנדלים וכל הדאווי שאנחנו עושים, אנחנו סברס, חוצפה ישראלית. אבל זה מכוון, כי בחוץ זה המעטה. בפנים, איפה ראיתם עולם כזה, שאנשים מסירו את נפשם למען השני? אני לא יודע, לא הייתי בחוץ לארץ. סיפרו לי שאתה בנאדם נופל ברחוב, אין, זה שם...
יש תכלית.
אף אחד, לא, אף אחד לא, לא עוצר כלום. אצלנו יש פקק תנועה. אתם יודעים מה פקק תנועה יש תמיש? רכב בצד עומד. בצד שמיש לכביש, לא בצד שלך. אז כולם עוצרים כדי לראות מה קורה. ממשיכים לנסוע. כל אחד עוצר, זה מהית, ואתה נמצא בפקק כזה גדול שאצלך... אתה עובד את הרכב ההוא, אתה קורא עץ קדימה. אני מדבר, אני ככה כל פעם נוסע, מה זה? נעשה כביש תל אביב ירושלים. פקק! למה פקק? למה? מלא פה ביציאה עם הצבא בקבוק שבא הכביש ממי נפתוח שם, מצטבר, עשתה בפקק עד מוצא. אבל פשוט אתה עושה בדרך, פקק. מה פקק? למה? שם יש רכב, או תקוע, או תאונה, או לא משנה מה. המילא אלה שבאותו כיוון של הנסיעה, אני מבין, זה נהיה שתי מסלולים, נהיה מסלול אחד. אבל אתם שתי מסלולים, לא. כולם מאיטים, מסתכלים מה קורה, ישראלים. יש אכפתיות. סולידריות ישראלית.
זה ההוא שבא מהאנגולה עם הצלב.
זה קורה כי יש פה אפיון מיוחד לדור שלנו. יש פה, הבחוץ הוא בחוץ של חוצפה ואגרסיביות וכל מיני דברים כאלה, ואיך אומרים החבר'ה, רק בישראל כתוב שהתור מתחיל בסוף. ספר לכם עוד סיפור. קצת סיפורים קצת, הגיע הזמן. יום אחד, ההורים של אשתי היו גם בבאר שבע. נסענו ב... היינו נוסעים, לא היה לי אז אותו, נוסעים, אישה וילדים, כמה ילדים קטנים, חוזרים באוטובוס, מוצא שבת. עכשיו שם, אני לא יודע מה היום, הרציף של ירושלים היה די רחוק מאזור הקופות. אני לא הייתי לעזור בתחנה מקדמית בבאר שבע, אז לא יודע, אבל בזמני זה ככה זה היה, אני לא יודע מה היום.
שינו את הכל שם.
יכול להיות. בזמני זה היה ככה, בזמני, בזמן שהייתי נוסע אז באוטובוסים. אז היה, אני זוכר, הרציף היה ממש רחוק ביחס לקופות. והתור לירושלים, מוצא שבת, היה מגיע עד הקופות. זאת אומרת, תור ארוך של איזה, אולי 70-80 מטר. ממש מרחק, עומדים, וכל אוטובוס בא, מעמיס 50-60 איש, נוסע, מעמיס, נוסע, מעמיס, נוסע. ואתה מתקדם. טוב, הגענו לשלב שאתה נכנס לתוך הסורגים האלה, שאתה נכנס. זה עוד קיים זה?
לא, היום שינו את הכל.
אני לא יודע. אני שייך לדור של עם הסוס והגלה, חבר'ה. תכף תבינו גם למה. הגענו לשם, וטוב, אתה כבר רואה את האור בקצה המנהרה, היה נועה אוטובוס הבא, אתה כבר עולה עליו. פתאום מגיע מישהו מהצד, עם תיק, נכנס, כולם עשו, היי, היי, התור מתחיל בסוף, אתה יודע, אלה שבאים מה... עוקפים את הכל ונעמדים שם על יד ה... היי, לא היה אוטובוס ברציף, היי, 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 טוב, התחלנו לחשושים בין אנשים, לא ניתן לו לעלות, נחסום אותו ש... כי מה פתאום החוצפן הזה עולה? פתאום בשלב מסוים, זה היה דור שהיה, זה גם אוטובוסים אחרים, הדור של האוטובוסים מרצדס, היו, היה עם זוג אוויר, היה אוטובוסים קריות אוויר, שאתה עולה לירושלים. פתאום הגיע האוטובוס טייגר, זה האוטובוס הישנים, שאין מזוג אוויר, ואתה נוסע איתו. נכנס לרציף, להעמיס אנשים לירושלים. אנחנו ככה, האוטובוס, רואים את האוטובוס בא לרציף, נראה שחור בעיניים, מה הולך לקרות לנו עכשיו? שעתיים וחצי נסיעה לירושלים עם העליות האלה. אז זהו, אמרתי לך, הכל השתנה, הדרכים השתנו, הכל השתנה. אתה נוסע, וכבר רואים את החושך, אבל מה נעשה? זה מה יש, מה שיקרה לשפת החבר'ה. פתאום הבן אדם הזה קם מהברזלים שישב עליהם, שום דבר! תעוף החוצה! הוא צועק הנהג. תעוף החוצה! אתה לא, אף אחד לא עולה! אף אחד לא נוסע פה! תחיל לצעוק שם על הנהג ולעשה בלגן, מה יגיע הרכז של אגד? תעיף את האוטובוס הזה החוצה! מה אתה מביא אוטובוסים כאלה? תביא אוטובוס נורמלי! עשה רווס, נכנס אוטובוס מרסדס, חבות עלי ראשון. חוצפה, אבל איפה? מה אתה, שם עלינו, רוצה לשלוח אוטובוס מבאר שבע לירושלים, על הדרך כך נוסעים, לא סובלים, לא משנה. אז היה שם אז אחד עם חוצפה כזאת, אבל החוצפה היא לכל הכיוונים. היא חוצפה שלא עושה חשבון לתור, אבל חוצפה היא צועק על הנהגים ועל כל מי שלא בסדר. זה ככה, זה ישראליות כזאת היא מאוד שצריכה איזונים. אז המיוחדות של הישראליות הזאת, שהיא קודם מתחילה בזה שהתהליך הוא תהליך פנימי. בחוץ אתה רואה קוצים, אתה רואה כל מיני מהלכים, כל מיני דברים שליליים, אבל בפנים הדברים ממש 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 פועלים, ובבוא העת זה יתגלה. זה יצא לחוץ, החוצה בפועל. אז בסדר? עוד פעם, לב בשר אם כן הוא תכונה מיוחדת אין כאן עדיין קבעת עוד בחוץ שמיים ועול מצוות, אולם בתוכיות השכנסת ישראל, בתוכיות הנשמות, מאיר אור הגאולה במדרגה עליונה מאוד, כפי עד שעת התגלות. וכל השלבים העוברים הם רק הכנה והכשרה להתגלותו. אולם, כיוון שגדולה זו היא פנימית נשמתית, מרגישה היא ניגוד לתורה הנלמדת מן החוץ, מרב או מחברותה, מדיבוק חברים, פלפול תלמידים, ודורש את הנביאה פנימית דווקא. ממילא, כך הוא גם אופי תשובת הדור. שואפו לתשובה עליונה, הבא דווקא מתוך הכרה עצמית, מתוך תורה וקדושה וקרבת אלוקים, כפי שניתנה רשות משמעיה שתהיה בדור של גאולה. תשובה הבאה מתוך עצמיות הפנים פנימית של כל התורה והקדושה. מתוך עצמיות חיים של ישראל דוחפת מעמקים, ובתור שכזו הרי ודאי עליונה יותר מכל תשובה הבאה מלימוד ומחקר, מקרה ומחוץ. זה כבר תשובה שבאה מבפנים, שאדם מגיע למסקנה מצד עצמו. לא פילוסופים על זה, אלא אני שלם עם זה. אני כזה מתחבר לזה, זה התשובה שלי, ככה אני רואה. כל מה שנכנס בנשמה אחת מהשפעת חברתה, אף על פי שמועיל לה הדבר מאיזה צד, שסוף כל סוף היא מקנה לה איזה ידיעה, או איזה הרגשה טובה או מעילה לפעמים, ועם זה מזיק לה גם כן. במה שהוא מערב יסוד זר במהותה. שמעתם? המושג של לימוד ממישהו אחר, יש בזה תועלת. אתה מביא לי אינפורמציה, אתה מחדד אותי, אתה מאשיר את ענייניי, אתה עושה הרבה דברים. אבל יש פה דבר אחר. מסוכן. מה מסוכן? הבאת לי משהו שהוא לא שלי. הבאת לי אותך אליי. זה זר. זה לא אני. לכן, יש צד מעלה, אבל יש פה חיסרון גם. אתם מבינים את הנקודה? אתם איתי? אז עוד פעם. כל מה שנכנס בנשמה אחת מהשפעת חברת אף הפי שמועילה הדבר מאיזה דבר צד שסוף כל סוף הוא מקנה לה איזה ידיעה או איזה הרגשה טובה או מועילה. לפעמים הוא עם זה מזיק לה גם כן במשהו מערב יסוד זר במהותה. ואין העולם משתלם כי בממד של שלילת ההשפעה הזרה. עבודה זרה פירושה שהיא לא אני. זר זה לא אני. יש פסקאות באורות הקודש של הרב שאדם צריך לחפש את העצמיות שלו, את האני שלו. וכי אל זר זה אל שהוא לא שלך, ואדם רוצה להגיע לדברים מתוך עצמו. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. זה לא אחד ילמד את השני, זה בחינת אברהם אבינו שכליותיו ידעו את התורה. אברהם אבינו מעצמו התורה באה, היא לא באה מבחוץ, וזה לעתיד לבוא יהיה, שלא יצטרך איש את רעהו ללמד תורה, אלא התורה תהיה נובעת מתוך האדם עצמו, בטבעיות שלו. כמובן, זה לא עכשיו, לא לחיות בדמיונות, אני עכשיו לא צריך לבנים, לא צריך כלום. אנחנו הולכים ובונים תהליך, וזה בפרט ובכלל. האומה הישראלית לאט לאט הולכת ובונה את הדברים, דרך כל מיני סיבוכים, דרך חוצפו, דרך כל מיני דברים, אבל זה תהליך שמי שרואה אותו במבט כללי, רואה איך התהליך עצמו הולך ומתרקם. הדברים הללו הם מרזי תורה. מה שראינו שם, זה הכל קבלה. ציפיות אידיאליות עמוקות הנותנות לנו מעט הבנה בדרכי הנהגה האלוקית ובסדרי הגאולה, שהגאולה היא בתוכיות. זה חדש. לכן אנשים שמסתכלים בחוץ לא מבינים את זה. תסתכל לך דור הזה מתנהג, תראה איך הוא, מה הוא עושה, תראה מה הוא מדבר, תראה איפה, וואו, עד מחר אפשר לתת לך שלילה על הדור הזה. פספסת את העיקר. לא קלטת. נכון, צריך, עוד פעם, אנחנו לא בעד הדברים השליליים האלה, אבל תתעמק יותר, תראה מה מניע את האנשים האלה, מה מניע אותם, איזה נשמות גדולות, איזה נשמות שמחפשות את הטוב, את החסד, הרבה דברים טובים, זה הרבה אנשים. חשוב לנו לדעת אותם לשם הבנת המהלך בכללו, הבנת העתיד הגדול העומד אחר כותלנו, וגנוס כבר אתה בנשמת הדור. הבנת הסדר האלוקי של התפתחות הופעת תורה ודעת אלוקים באומה. אך אסור לנו בשום אופן להשתמש דברים אלו כהדרכה מעשית, אופרטיבית, כיצד לסדר סדרי לימוד ועיון בתורה וסדרי מוסר ותיקון מידות. עד הבא. אי אפשר לדורות שיגיעו למדרגתם השלמה, שנשמתם טובעת אותה בלא הדרכתה של תורה הפועלת לתיקון כל הכוחות, ולעלתם בשנתיה לטוב ולעילוי קבועה בהם. ועם זה להחלשת הצדדים הפרעים שבכוחות החיים. יש צד מסוים בתורה שהוא מעדן את הכוחות הפראיים. אז אנחנו נגיד, טוב, הדור שלנו דור ענק נפלא, בוא נדלג לימוד תורה, ישר נביא אותו לדברים הפנימיים. לא. יש הדרכת תורה שאיתה אנחנו עובדים, שהתורה עצמה מעדנת את האדם. מסירה ממנו את...
חיצוני לאדם. מה? וזה חיצוני לאדם.
בשלב הזה כן. אבל זה יעזור לו ברגע שאתה מבודד את הדברים עצמם, ואותה פראיות תלך, הוא בסוף יגלה את עצמו. הוא יגלה ש... הוא יבין שאת התורה, את האמת שלו ימצא בתורה. את האות שלו ימצא בתורה. שלא. לא מרבנים, לא מחברים, לא מרעים, אלא הוא יגיע לזה מעצמו, אבל זה בתורה. זה לא במקום אחר. זה לא בכל אידיאלים מסוימים שהדור שלנו הולך ומשתבש בו כל, כל פעם, משהו חדש עולה ל, ל, לאוויר העולם, ומחאה חברתית, פשוט כולם מצליח עליה. קוטג' כולם מחצים. קוטג' פעם היה בית שתי קומות, לא? עכשיו זה נהיה גבינה. לא ככה?
בהחלט, מה שרציתי להגיד, אחרי מלחמת יום כיפור, בעוונותיי הרבים, לא התקבלתי לצבא, בחילו וחימו עם התקופה הקצרה אחרי שמדע המספרים, ומה שקרה, חיכה אותי ואומרת, אני מאושרת שצדקת ולא הלכת לצבא.
שמה?
אני לא הלכתי לצבא. בוא תראה, היה לי מספר אשתי, יש לי
אישה. לא, לא, מאמין, 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 אנחנו מאמינים לך, זה מי אומר נבואה, אנחנו מאמינים. אז עוד פעם, אסור לנו בשום אופן להשתמש בדברים האלה כהדרכה מעשית, אופרטיבית, כזה לסדר סדר לימוד ועיון בתורה, זה מוסר תיקון מידות. אדרבה, אי אפשר לדורות שיגיעו למדרגתם השלמה, שנשמתם תובעת אותה. מצד אחד נשמה תובעת את זה, אבל אי אפשר להגיע לזה, בלא הדרכתה של תורה פועלת לתיקון כל הכוחות, ולעלתם שהנטייה לטוב ולעילוי קבועה בהם. ועם זה להחלשת הצדדים הפרעים שבכוחות החיים. סכנה גדולה יש בתשטוש הבחנה זו, וזו הטעות של הרבה אנשים, שמדלגים שלבים. התורה בונה בך משהו מסוים, מעדנת אותך, שיחד איתה אתה יכול בסוף להגיע אל האמת הפנימית שלך. סכנה גדולה יש בתשטוש הבחנה זו, בלקיחת ציפיות אידיאליות עליונות כהדרכה מעשית. אתה לוקח את הזה, ידידי, זה מתחיל באלף דלת מסילת ישרים, אל תדבר עכשיו בדברי קבלה, הדור נפלא, הדור ענק, הוא צבר, אז בוא נלך עכשיו לתוך המתיקות שלו. הלו, הקוצים בחוץ כואבים מאוד, הם דוקרים. אולם מעיד הרגיסה, אי אפשר בדורנו להיות פועלים עם אל, בלא הבנות והכרות וחודות למה שמתחול בסתר, במקל שמה. זאת אומרת, מצד אחד אתה לא יכול לדרך שלבים, מצד שאתה יכול להתעלם מהם. זה דור שהכל הולך ונבנה, ואתה יודע שזה קיים ונבנה, והולך ומעוקם אור וגידים, וזה יופיע בעזרת השם, וזה בכוח. מצד שני, אל לנו להיות אנשים כאלה שאוטומטית קופצים לתוך הבכוח. אלא מה? על ידי הדרכות של תורה, אנחנו לאט לאט מרומים את הדור בצורה כזו שהצדדים שבפועל יותר יתעדנו, יותר יקבלו עזימות. מבחינת מה שאמר רבי יוחנן לריש לקיש, חלכה לאורייתא. אל תחנור כוחות, תטייל אותם נכון. תנתב אותם נכון. המהלך השולל את ההשפעות הזרות לגבי כל פרט, אף על פי שנראהו בצורה הורסת, היא הסתירה המביאה על ידי בניין היותר קיים, יותר משוכלל. והוא המבוא היחידי לחיי העולם הבא. ירוויון מדשן ביתך, ודחל עדניך תשכם, או דושים חז"ל, עדנך, אין כתיב כאן, אלא עדניך. כלומר, מלמד שכל צדיק וצדיק יש לו עדן בפני עצמו. יש מיוחדות. כי אתה זה לא אני, והוא זה לא אני ולא אתה, ואתם זה לא אני, וכן זה הדרך. אדם צריך להגיע לעדן הפנימי שלו, לעדן המיוחד שלו, לעוד שלו בתורה, אני אקרא לזה בשפה הרגילה. אין הוא שואב אלא בפנימיותו ודרך הפנימיות שלו הוא מתחובר עם כלל ישראל. לא בקשר חברתי חיצוני בלבד. הכלליות היותר עליונה הוא דווקא כך, מפני שנשמתנו קשורה ומוחדת עם נשמת הכלל בקשר פנימי עצמותי. מתוך כך שומע הוא את כל השם הדובר, את התורה כולה דרך נשמת כנסת ישראל, וכמו שמסיים הרב, ההכרה הכללית באומה, המתגלה בזמן גאולת בעיתה, יש שתי סוגי גאולות, בעיתה והחישנה, היא להישמר מהשפעות זרות, היא יסוד התחייה, והיא חודרת בתור תסיסה פריטית, מחוללת הריסות, עושה מהפכות, ובונה עולמות חדשים, קיימים ובהירים, ופה נעצור, כי הגיע הזמן לעצור.